טוב, אנחנו דפים 154 ו-154 א'. יצא דווקא טוב שאנחנו בישיבה לומדים גיטין. זה פיתוח קצת של סוגיה בגיטין בעניין כיבוש יחיד. באופן כללי אנחנו יודעים ש... דוד עשה בכל ימיו מלחמות. אחד הדברים המרכזיים שעליהם הוא לחם זה מקומות שנקראים ארם צובא וארם דמשק וגם הפלישתים. פה עשיתי סקירה באופן כללי מה שקוראים בתוך הפסוקים בשמואל במאבקים של דוד נגד העמים האלה ועוד עמים, ואחר כך נראה להסביר את מה שחז"ל אומרים, שדוד יש לו איזה מינוס אחד, שבמקום לכבוש בדבר, בשלב הראשון את ירושלים, ואחר כך ללכת להתפשט למקומות אחרים, כגון לארם צובא, שזה חלב, באמת מארץ צצמח, יש ספר של שבת, ארץ זה ארם צובא. הלך וכבש את ארם צובא ואת ארם דמשק ומקומות אחרים, לפני שהוא כבש את ירושלים, ולכן המקומות הללו הם נקראים כיבוש יחיד, וזה נקרא סוריה. יש בהם, זה מצב ביניים בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל. בואו נבדוק את זה בתוך הפסוקים, האם באמת זה היה ככה. על פניו זה לא נראה שככה היה. בואו נראה. דוד היו לו שני שלבים במלכות שלו. שלב ראשון היה חברון, ששם הוא למלך 7.5 שנים. שלב שני, הוא יצא מחברון ועבר צפון. בואו נסתכל. מספר אחד. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית מוציא ומביא, או המוציא והמביא, את ישראל, היית הרמטכ"ל. ויאמר השם לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. הם מתכוונים לומר ששמואל כבר משך אותו למלך עוד בחיי שאול. ואז הם באים לחברון, והם מושכים אותו עכשיו מלך על ישראל, כי המשיכה הראשונה הייתה רק לחלק משבטי ישראל. והמשכו את דוד למלך על כל ישראל. בגלל הוא היה בן 30, וחברון מלך על יהודה 7 שנים, מספר 3, 7 שנים ו6 חודשים, בירושלים מלך 33 שנה על כל ישראל ויהודה. מה כתוב הלאה? תראו פסוק ו' מספר 3. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, היבוסי אמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, כי אם אסירך העברים והפסחים, לאמור לא יבוא דוד הנה. פסוק מוקשה, מוזר. לא ראינו איזה פעם, אני חושב. העברים והפסחים זה הכוונה ככה. אתם יודעים שאברהם אבינו עשה ברית עם אבימלך. אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. אברהם אבינו התחייב לא לעשות מלחמות שלוש דורות. אז הדור השני זה דור של יצחק, דור שלישי זה דור של יעקב, אחרי שלושת הדורות הללו הוא כבר יכול לעשות מלחמות. מה זה העברים והפסחים? דבר מאוד מעניין. הלו, יצחק היה עיוור בסוף. יעקב היה פיסח. כי נקה ירח יעקב. אז הפלישתים עשו בירושלים שני פסלים ענקיים. אחד פסל של עיוור, אחד פסל של פיסח. כדי להזכיר לדוד המלך, אתה לא תוכל לכבוש את המקום הזה. מכיוון שעוד לא עברו שלושת הדורות, הדור השלישי עדיין חי וקיים בימי דוד. זה דבר מוזר, זה היה מאות שנים, אבל ככה זה. אבל אחר כך, בשלב קצת יותר מאוחר, כמעט בזמן שדוד בא לירושלים, הוא הסיר את העברים והפסחים. הוא, כתוב בחז"ל, זה היה איזה מעשה גבורה של יואב, הלכו איזה עץ בראש גבוה, והוא נחת לתוך בתוך המקום הזה שהעברים והפסחים היו שם, והרס את העברים והפסחים, ולכן הוא כבר יכול לבוא ולכ... אבל מה אנחנו רואים פה? הדבר הראשון שדוד המלך עשה, אחרי המלכתו של דוד המלך בחברון על כל ישראל, הוא בא וילך המלך ואנשיו ירושלים, אל היבוסי יושב הארץ. וילכו דוד את מצודת ציון, מספר 4. ויאמר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי, ויגע בצינור, זה מה שאמרתי קודם. בסוף יואב ביצע את הדבר הזה, יואב סילק את הפסלים. ויש את דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב מן המילו, ובא ביתה. ונעתי ירושלים, בדיוק מה שצריך לעשות. אבל תראים שלך, תכבוש קודם, אחר כך תלך לבוש מקומות אחרים. אבל בואו נמשיך עליהם ככה, בקיצור, אני עושה פה סקירה על רגל אחד את כל הפרקים האלה שעוסקים בדוד. ואז באמת הייתה במספר 5 מלחמה קשה של דוד בפלישתים. אחר כך הוא ניסה להעלות את ארון הברית אליו, בסוף הוא שם אותו בסולבד דדום הגיטי. אני קורא מספר 6, ויח יחן ויח דוד את פלישתים ויחניהם, ויקח דוד את מתג העמה, ויח את מואב וימדדם בחבל, אשכב אותם ארצה, וימדד שני חלבלים להעמית ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושא מנחה. אז זה מאבק נגד פלישתים, ומאבק נגד מואב, כאשר באכזריות רבה הוא ימית את מואב. כבר דיברנו על זה פעם, לא פעם, אני חושב, פה במקום הזה, שכששאלו פעם את מרן הרב זצ"ל, איך דוד המלך עושה דבר כזה, משכיב אותם על הרצפה, את הנשים ואת הילדים, את כולם, שני שליש להרוג, שני שליש להחיות. איך עושים דבר כזה? אז מרן הרב זצ"ל שם אומר, עיקרון מאוד, עיקרון מנחה חשוב מאוד, הלוואי שאנחנו בימינו היינו מאמצים את הדבר הזה. הוא אומר, אתה, איפה שאתה נמצא, איפה שעם ישראל נמצא, הוא צריך להילחם בסגנון של המלחמה באותו מקום. הסגנון של המלחמה בימי מואב, בימי דוד היה, שכאשר מואב כובש את אדום, משכיב אותם ארצה שני חבלים להעמיד, שני חבלים אחד להחיות. כי אם לא יעשו ככה, אומר הרב, לא יישאר מהם שום דבר. אם הם ירחמו על הגויים ויהיו מאוד מאוד אומנים, לא יישאר מהם שום דבר. יהיה מצבה גדולה, יהיה כתוב פה, הייתה מדינת ישראל האומנית. ולכן דוד היה נאלץ, אולי הוא לא עשה את זה בשמחה, אבל הוא נאלץ להילחם בסגנון שלהם, וזה הם מבינים. כמו שהערבים מבינים סגנון דומה, לא בדיוק ככה. אבל באופן כללי, זה מה שכתוב במרן הרב זצ"ל, והוא אומר עיקרון, חסידות, ובן אדם לחברו, וכל הדברים האלה, זה איש לאיש בעם ישראל. צריכים לעבוד בחסידות, צריכים לעבוד מעשים טובים, צריכים לכבד אחד לשני וכדומה. אומת, האומה לא חייבת להתעסק בחסידויות. אומה אין לה אפשרות להתעסק בחסידויות מול האויבים. היא צריכה להילחם ולכבוש, ובאותו סגנון שהאויבים עושים את הדבר הזה. עכשיו, אז הוא הכניע את מואב בצורה הזאת, ואז אנחנו מגיעים לארם צובה. מספר 8. ויח דוד את הדד עזר בן רחוב, מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת. מה זה היה? מלך צובה זה כבר מצפון לפרת. אנחנו, הגבול שלנו הצפוני זה הפרת. צובה זה מעבר לפרת. והמלך צובה, ברוב חוצפתו, התחיל לכבוש שטחים מדרום לפרת, שטחי עם ישראל. ואז דוד היכה אותו, את מלך צובה, בלכתו להשיב ידו בנהר פרת, כשהוא רצה לעבור את הפרת ולכבוש שטחים בארץ ישראל. אז דוד היכה את צובה, אז כבר נראים שהוא הגיע את פלישתים, הוא היכה את צובה, ואז יש עוד, מספר 9, ותבוא ארם דמשק לעזור לדדזר מלך צובה, וירא דוד בארם 22,000 איש. וישם דוד ניצבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים, נושא מנחה וכו' וכו'. לא ברור בדיוק איפה זה ארם דמשק, אבל יש מקום כזה שנקרא ארם דמשק, שהוא בא לעזור לפלישתים במלחמתם, ואותו גם כן דוד הכניע. כל ימיו של דוד היו מאבקים כאלה, הלוך וחזור. אבל המרכזיים באמת שמופיעים במלחמות האלה זה הפלישתים וארם צובה וארם דמשק. אנחנו עוברים פה למספר 11 בקיצור. ויחכן וימות מלך בני עמון וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כאשר עשה אביו עמדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו את אביו ויבוא עבדי דוד ויעש בני עמון. הוא עשו לו טובה, היה לו... הם הרביעו פעם את ההורים שלו, המון, אז דוד, איש חסד, הולך לנחם באפלים. שולח שני שרים לנחם אבלים. כולם יודעים, חנון קיבל את, את הדבר הזה כפשוטו. העבדה ואמרו לו, מה שבאו פה שני חבר'ה של דוד המלך, זה, הם באו לנחם אבלים? זה צחוק. הם באו לרגל את ארץ ישראל. הם יודעים לרגל מרגלים. כל מיני, יש 12 מרגלים, עוד שני מרגלים שקיבלו בארץ ישראל. מה היה העונש ששני החברים האלה קיבלו, השליחים של דוד? אז הוא לא הרג אותם. שום דבר. רק תראו מספר 12, ויקח חנון את עבדי דוד ויגלח את חצי זקנם ויחות את מדוויהם בחצי עד שתותיהם, ויש על חצי מכנסיים, חצי חולצה, חצי זקן, והוא שלח אותם, והם אחר כך כתוב פה שהם התביישו, פתאום ללכת עם חצי זקן בבית. אז דוד המלך שם אותם ביריחו, אבל זה לא היה הסוף. ויראו בני עמון, מספר 13, כי נבשו בדוד, וישלחו בני עמון ויזכרו את ארם בית רחוב, ואת ארם צובה 20,000 רגלי, ואת מלך מעכה 1,000 איש, ואיש טוב 12,000 איש. הם שחו שכירי חרב, כי הם ראו שדוד, במצב גייס מילואים, לא יודע, הוא הולך לעשות נגדה מלחמה, על זה שהם חתכו את הזקן של השליחים שלו. ככה מתנהג מלך, כשפוגעים בשליחים שלו, או בחיילים שלו, זה פגיעה במלכות ישראל. אז תראו, זה צבא עצום שהם גייסו מכל הצדדים, בעיקר במרכז ארם צובה, אלפים. ואז הייתה מלחמה נוראה וקשה, ויואב כמעט נכשל במלחמה הזאת. התנ"ך מתאר את זה שהמלחמה הייתה אליו פנים ואחור, ואז הוא חילק את הצבא לשניים, חלק הוא נתן ביד אחיו, ובקושי רב הם ניצחו את המלחמה הזאת, המלחמה על כבוד ישראל. וזה כבר דיברנו בריחות בכמה וכמה שיעורים קודם, שעושים מלחמה על כבוד ישראל. גם אם זה לא יורים וגם אם לא זורקים אבנים, אלא רק יורקים, כבר עושים על זה מלחמה. אם אתה תעשה מלחמה על יריקות, אז אחר כך כבר יהיו לך אויבים מסביב. ואחר כך עוד פעם, תראו עוד פעם, אז הוא עשה מלחמה, מספר 16, ויגש יואב ועם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו, ואז הם ראו כזה, ואחר כך הם נסו, וישלח עד הדזר ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר, ויבואו חילם, עוד פעם גיסו כנראה עוד מילואים את בארם, ויגד לדוד, ויסוף את ישראל, וינס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מארם, מספר 18, 700 רכב ו-40,000 פרשים, וכו' וכו'. אז הוא ניצח את המלחמה הזאת. לא כתוב בשום מקום בספר שמואל שדוד המלך כבש את ארם צובה או, את, או, או, או מעבר לפרט. אז מה עכשיו, תכף נראה מה שחזל טוענים נגד דוד המלך. למה לא כבשת קודם כל את ירושלים והלכת וכבשת עליך מקומות אחרים את ארם צובה? לא כתוב מפורש בתנך, בנביאים, הכוונה, לא כתוב שהוא באמת כבש את השטחים האלה. כתוב שהוא ניצח את ארם צובה, לא כתוב שאתה כבש את השטחים, אבל דוד המלך בעצמו מספר מה היה. כידוע לנו כולנו, דוד חיבר ספר תהילים, ואז בספר תהילים, סימן סמך, פרק 19, למנצח על שושן עידות נחתם לדוד ללמד, והצותו את ארם נהריים ואת ארם צובה, וישוב יואב ויחד את עידון בגי מלך 12,000. מה זה בהצותו? זה מילה קשה קצת. אז רש"י אומר בהצותו, בהצותם על השם, נלחם בהם על שעזרו לבני עמון. ארם צובה בא לעזור לבני עמון, הוא נלחם בהם. כאן לפי רש"י לא כתוב בדיוק שהוא כבש, אבל אני אקרא לכם פה מה שאומר על זה אבן עזרא בפסוק הזה. ארם נהריים, אין לכם את זה בפניכם. יש אומרים בהחריבו ערים ניצים, הוא החריב את ארם. הרד"ק אומר, בהצותו בהילחמו, הצית בהם את האור, שרף את הערים שלהם. ועוד דרצו בהצותו כמו בחצותו, זה חידוש של הרד"ק, בחטא, נתן ארם נהריים בארם צובה, וארם צובה בארם נהריים. הוא כבש שני המקומות האלה, והוא עשה חילופי אוכלוסין, כמו שעשה בזמנו יוסף הצדיק במצרים. אז דוד מספר, מה אתה חושב שאנחנו רק ניצחנו אותם? אנחנו כבשנו אותם. לפי זה כבר קצת אפשר להבין, הקושיה עוד נשארת, אבל סוף סוף הוא כבש את זה אחרי שהוא כבש את ירושלים בכלל, בפשוט הפסוק. בואו נמשיך לפתח את זה הלאה. הרד"ק בתהילים, מספר 20, בעצותו, כתוב, אני חוזר לפסוק, למנצח על שושן עדות נחתם לדוד ללמד. מה זה ללמד? ללמד תשובה לכל האומות, אני ממשיך במספר 20, נתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, כשהלך יואב לעשות מלחמה עם ארם, אמר לו, אין אתה בן בנו של יעקב? לא כך היו התנאים בין לבן לבין יעקב? ואתה לך נכרתה ברית אני ואתם, שכתוב בבראשית, ויקח יעקב אבן וירמה המצבה, ואף אחד לא יעבור את הגל הזה לרעה. היה שם הסכם שלום בין לבן לבין יעקב. שמהנקודה הזאת של המצבה הזאת, אנחנו לא נעבור ולכבוש שטחים מעבר למצבה, והם לא יבואו אלינו לכבוש שטחים. ועכשיו אתם הולכים, ואת סוטו את הרם נהריים, אתה הולך לכבוש במקומות כאלה רחוקים, עברת את המצבה לרעה, אני יודע, אנחנו יודעים שעם ישראל מקיים הסכמים. איפה ההסכם? באמת אז יואב היה מאוד נבוך, כך אומרים חז"ל. מיד הושיב סנהדרין, מספר 21. וכן שלמה אמר, ערימת חיתים, אז מה הייתה התשובה שהסנהדרין אמרו? תראו מספר, שורה שנייה ב-21. אמרו שתי בריתות כרתו אבותינו, אחת כרת אברהם, וכן הוא אומר, ואתה ישבע לי באלוהים הנה. אז יש לנו, גם, יש לנו כבר ברית, המספר 2 זה היה ברית יעקב ולבן, והיה עוד ברית, הייתה עוד ברית קודמת של אברהם ואבימלך. וגם אחר כך כשרצו להיכנס לארץ פלישתים, אמרו להם, אין אתם מזרע אברהם? אין אתם מקיימים את הברית שכרת אברהם את אבימלך? זאת אומרת, הגויים טענו לקיום ההסכמים. ההסכם העתיק בין אברהם אבינו לבין אבימלך, וההסכם היותר חדש בין יעקב לבין לבן. ויואב היה נבוך מהסיפור הזה. אמר להם, מקיימים אנו, אבל אתם אין מקיימים אותה. על פלישתים, אין, זה לא פלישתים, אתם צריכים, יש שם פסוק קשה, אהבים, ערבים, היוצרים בחצרות הדזה, כפתורים, מה זה הסיפורים האלה? מה זה כפתורים ומה זה? התורה, מפרשים. הפלישתים הקדומים שבהם, להם קרתו את הברית כבר מזמן נעלמו. וכבשו אותם עמים אחרים, אז אנחנו יכולים לכבוש את השטח הזה, איתם לא עשינו הסכם שלום. אבל עכשיו בוא, בא הדבר העיקרי, אני קורא לפני מספר 22 שתי שורות, אתם עברתם באותה שבועה, כי אמרו להם לבני ארם, לא הם עברו תחילה? לא כן הוא אומר, פרשת השבוע שלנו, מן ארם ינחני בלק מלך מואב. בלק מלך מואב שלח לקרוא לבילעם. בילעם הייתה לו סגולה, שאת מישהו מקלל, הכללה מתקיימת. התקדים היסודי היה, אתם זוכרים שסיחון ואוג כבשו חלקים מהמון ומואב, שבזכות זה אחר כך אנחנו יכולנו לכבוש את זה, כי זה כבר לא מואב. אבל זה היה בתוקף הכללה שבלעם קילל את המון ומואב, אז לכן סיחון יכול היה לכבוש אותם. זה תקדים. כאן כתוב גם אצלנו ברש"י, בפרשה שלנו השבוע, שהוא הזמין את בלעם, היה מוכן לשלם לו עול תועפות, כי מה שבלעם מדבר, זה הכל מתקיים. מן ארם, ינחני בלק מלך מואב. איך הגיע בלעם פתאום למואב? הוא בא מארם נהריים, תכף נראה את המפה קצת. הוא בא מארם נהריים, בלעם בא מארם נהריים, הוא עבר את הגל הזה של יעקב, צפצף על כל ההסכם שלום, הוא עבר ורצה לקלל את ישראל. הברית שלום היא דבר הדדי. כאשר אני עושה ברית עם מישהו, גם באופן פרטי, הוא מפר את הברית, גם אני מפר את הברית. כאשר עושה עם 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 הסכם, העם השני יפר את הברית, גם, זה בדיוק מה שהעם סנהדרין אמרו לי, יואב, אתה אל תדאג. הם הפרו את הברית, כי הם הזמינו את המנוול הזה בלעם, כדי שיקלל את ישראל. אז בוא חסן נס, בוא בירך את ישראל, אבל זאת המציאות. לא כן, הוא אומר, מן ארם ינחה לבלק מלך מואב, מספר 22. לא זו בלבד, אלא במי קושם רישתיים, וכו' וכו'. בלעם, קיצור, נעזוב את זה עכשיו בצד. אז עכשיו אנחנו מבינים למה הייתה זכות לדוד המלך לכבוש את ארם צובה ואת ארם, ולעבור את הגל הזה ולכבוש את כל השטחים האלה, מכיוון שהגויים הפרו את הברית הזאת. טוב, בואו ניתן לכם עוד דף אחד. יכולים לראות פה את המפה בדף הזה, בחלק התחתון. הקו השחור שמסתרך מלמעלה למטה זה הפרט. הרם צובה נמצאת מצד שמאל לפרט, אבל זה כבר לא גבול ישראל. כי הגבול של ישראל הולך עם, יש שם ברך כזאת, הברך הזאת ממשיכים אותה ישר על שמאלה, אז זה כבר, הרם צובה זה כבר מעבר לגבול. אותו דבר הרם נהריים, נהריים הכוונה שיושבת בין שתי נהרות, בין החידקל מצד ימין לבין הפרט מצד שמאל, זה מקום הולדתו של אברהם אבינו, והמקום שלה בא אחר כך אליעזר עבד אברהם, לשדך שידוך של רבקה ליצחק אבינו, אבל זה מחוץ לארץ. הדברים האלה, הם, החלקים האלה הם, הם מחוץ לארץ. אז כשדוד המלך עשה מלחמות נגד הפלישתים שהם שווים בתור גבול ישראל, מאוד מצרים לעם ישראל, גם מלמון וכו', והם הזמינו את הרם נהריים ואת הרם צבא לעזור להם, או זה היכה אותם, ועכשיו אנחנו רואים שדוד המלך בעצמו סיפר שהוא לא רק היכה אותם, אלא הוא שרף את הריהם והחליף את התושבים שם אחד בשני. יש לי, קודם כל בואו נסתכל פה לדבר נחמד, שומר המשך חוכמה. כשנדבר על השפחים האלה, הלו, אברהם אבינו שלח את אליעזר עבד אברהם להביא את רבקה. מה היו המילים שאמר אברהם אבינו לאליעזר? 23. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך. ולקחת אישה לבני. כשאליעזר מדווח להורים של רבקה מה פקד עלה באברהם אבינו, אליעזר אומר, אם לא אל בית אבי תלך, איפה נעלם ארצי? איפה נעלם מולדתי? כי אם לא אל בית אבי תלך, למה? תראו, אומר דבר נפלא, משך חוכמה. הנה, אברהם אמר ארצי, לרמוז כי ארם נהריים גם כן יהיה של בניו, שדוד עתיד לכבוש סוריה, זה נקרא סוריה, מה שאתם אומרים, אנחנו עובדים על הסוגיות האלה, ותהיה ארצי, דוד, כשאברהם אבינו, ציווה לאליעזר, תדע לך שהמקום שאתה הולך אליו, נכון, זה בינתיים ארם, וזה בינתיים ארם תשובה, כל מיני שמות אחרים, זה ארץ ישראל, זה ארצי שלי. שעתיד הנכד של הנכד של הנכד של דוד המלך לבוש את המקום הזה. רק אליעזר השמיט את הדבר הזה שלא יחרה אף לבן ובתואל. לבן ובתואל היו שומעים שאברהם אבינו חושב על המקום הזה שזה ארצי, הם לא היו נותנים להם. לא, לא, הם אמרו, זה טרוריסט, רוצה לכבוש את השטחים שלנו, הוא קורא לזה כבר ארצי. ולכן הוא שינה את המילים ואמר, אם לא אל בית אבי תלך, לא להסגיר, להרגיז יותר מדי את האריה הזה. אבל עכשיו בואו נסתכל. אני חוזר לשאלה היסודית ששאלנו. אנחנו כבר רואים איפה כתוב שדוד כבש את הרם צובה, אבל אנחנו לא רואים את הסדר, שחז"ל דורשים מדוד, שהוא לא, לא הפר את הדבר הזה. הוא קורא מספר 24. אם תאמר, מפני מה כבש הרם נהריים, אני קורא פה ספרי, מפני מה כבש דוד הרם נהריים והרם צובה ואין מצוות נוהגות שם? כמו שאומרת אצלנו הגמרא, ששלושה דברים כן נוהגות בסוריה, אבל למשל בשבת מותר לקנות שם שטחים, אמרה לגוי. אמרו, דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה, מי שתכבשו לארץ, תהיו ראשי לכבוש חוץ לארץ. הוא לא עשה כן, אלא חזר וכבש ארם נהריים וארם צובה, ואת היבוסי שהיה סמוך לירושלים, לא הוריש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, סמוך לפלטרין שלך, ירושלים זה המלכות, לא הורשת, איך אתה הולך ומכבש ארם נהריים וארם צובה? מה אומר פה הספרי? זה לא נכון. בתוך הפסוקים כתוב מפורש שהוא כתב, הוא כבש את ארצו. קודם הוא כבש, ועשה את עיר דוד, והכל בסדר, ועושים שם את הפליש, את הפסלים האלה וכדומה. זה דבר ראשון שהוא עשה. יש רמב"ן בפרשת קורח שלמדנו לפני שבועיים. כתוב ככה. קודם כל נקרא את הפסוקים בשמואל, מספר 26, והרמב"ן מתייחס לזה בפרשת קורח. ויוסף אף השם לחרות בישראל, כך כתוב בשמואל ב' פרק כ"ד, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. הקדוש ברוך הוא הסית את דוד לעשות עבירה חמורה של מניין היהודים. אתם זוכרים שכתוב שיואב אומר לדוד, למה אתה עושה את הדבר הזה? אנחנו אפילו בחיידר למדנו שאסור לספור את ישראל. למה? אז הוא עמד על כך, ותוך 3 שנים הם הביאו לו את המספר של עם ישראל. ואז הייתה מגפה נוראה בישראל. אני קורא מספר 27, מצד שמאל למעלה. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה. וינחם השם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, הרף. הרף ידך. ומלאך השם היה עם גורן הערבנה היבוסי. ויאמר דוד אל השם בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי, אנוכי הבאתי, ואלה הצום מעשו. תהנה ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם להשם מזבח בגורן ערבנה היבוסי, והיה דוד בכדבר דוד גד, כאשר ציווה השם. זה הסוד של הפתרון לבעיה הקשה הזאת שכאן אלינו בתחילת השיעור. מתי זה היה האירוע הזה? תראו, זה בשמואל ב' פרק כ"ד, זה כבר בסוף ימי דוד. בסוף ימי דוד היה האירוע הזה של המניין, הייתה המגפה הנוראה הזאת בעם ישראל, ואז דוד המלך בגורן ערבנה היבוסי, הוא קונה את הגורן הזאת של ערבנה היבוסי, אבל כל ימי מלכות דוד הוא לא קנה את המקום הזה. המקום הזה היה בידי ערבנה, מקסימום הוא היה גר תושב, כמו שאומר תוספות. אבל באופן כללי, זה, הוא לא כבש את המקום, הוא לא השתלט על המקום הזה. הוא כבש את עיר דוד, הכל מסביב, את היבוסי, הכל נכון. את המקום הזה הוא לא תיהר. וזה אומר, לכן אומר כאן הרמב"ן, אני קורא לרמב"ן מספר 30, מלבד המניין, זה היה עונש על העם מתחילת דבר. וכאן הרמב"ן מעמיק ומסביר לנו את כל הסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא הסית אותו, זה, למה הסית אותו, למה זה ולמה מנו. ועוד, כי מלבד המניין, מספר 30, היה עונש על העם מתחילת דבר, כדכתיב ויוסף אף השם לחרות בישראל ויסת את דוד. וראינו את זה בשמואל ב' פרק כ"ד, ויוסף אף השם לחרות בישראל, ויסית את דוד. כתב שם רש"י, לא ידעתי על מה. רש"י אומר, למה הקדוש ברוך הוא הסית את דוד? ואני אומר, אומר הרמב"ן, בדרך סברה, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בעניין בית הבחירה. שהיה אהרון הולך מאוהל אל אוהל כגר בארץ. ואין השבטים מתעוררים למור, נדרוש את השם ונבנה הבית לשמו, כעניין שנאמור לשכנות תדרשו בת השם, במצוות עשה. עד שנתעורר דוד. אילו היו ישראל חפצים בדבר ונתעוררו בה מתחילה, אומר הרמב"ן, היה נעשה בימי אחד מהשופטים, או בימי שאול, או בימי דוד, בתחילת ימי דוד. עם ישראל היה אדיש לעובדה שהם יושבים להם בתקופה מסוימת, איש תחת גפנו ותחת עינתו, ואהרון הברית נודד. פה בהתחלה בכלל לא היה מקום, אחר כך היה משכן זמני, ואחר כך היה שילה, ואחר כך נוף וגבעון, וקודם היה גלגל. אהרון נודד כאילו שזה היה, זה דבר כאילו, לא יודע, משהו מיותר. והיו תקופות שהיה, בנו את המקדשים האלה, את המשכנים, ואהרון בכלל לא היה בפנים. זה היה זלזול נוראי במצוות עשה הנוראה והחשובה הזאת לבנות בית המקדש או לבנות לפעמים כשאין מקום בבית המקדש לבנות משכנים זמניים ולשים שם את אהרון בצורה מכובדת. אהרון נשבע אחר כך ביד פלישתים ואחר כך אהרון תקופה ארוכה ואהרון בכלל נדד לכל המקומות האלה. אומר הרמב"ן, זה מה שכתוב, ויוסף, יוסף אף השם לחרות בישראל. למה אתם זלזלתם במצווה היסודית של בניין בית המקדש ולא דרשתם בימי השופטים, אפילו שהשופטים לא היו מלכים. לא צריך להיות דווקא מלך בשביל הדבר הזה. הרמב״ם לא כתב שדווקא המלך צריך לבנות בית המקדש. נכון, הוא אומר שהמשיח יבנה, ועל זה כבר דיון שהוא מיוחד. אבל באופן כללי, היו צריכים להתעורר. לא התעוררתם? מגפה. איפה המגפה נעצרת? בגורן ערבנה היבוסי. היא נעצרת שם כי עכשיו דוד עושה את הצעדים היסודיים של בניין בית המקדש. והוא הלך עכשיו, עולה, דבר ראשון, מקים מזבח, קונה את הגורן מערבנה היבוסי, מקים מזבח במקום הזה ומקריב על הקורבנות. אז יש גערה בדוד, למה לא עשית את זה קודם? נכון. למה לפני שכבשת את ארם צובה וארם דמשק ורבה וכל המקומות האלה, הדבר הראשון שאתה היית צריך לעשות כשבאת לירושלים, לרכוש את המקום הזה, או לכבוש את המקום הזה, ולהקים את בית המקדש. אז דוד עצמו עכשיו לא נענש, כי הוא בסופו של דבר, ברוך השם, הוא היה הראשון שעשה את כל המאמצים האדירים האלה, אסף את כל עצים, יש אומרים שאפילו בנה את הבסיס של בית המקדש. הוא באמת, הוא היה בעל תשובה הראשון בעניין הזה. הדוד באמת לא נהרג, אבל עם ישראל קיבל את העונש על הדבר הזה, בגלל שהם לא התעוררו קודם בשלב יותר מודם. כל מה שאני אמרתי לכם, אני למדתי את הדבר הזה מהמערץ חיות, תראו מספר 31. גרסת הספרי צריכים לדחוק, אף על פי שדוד כבש היבוסי, בכל זאת מקום המזבח היה עדיין תחת ארוונה, זה רק בסוף, כל הסיפור הזה, זה בסוף ימי דוד. דגורן ארוונה היינו הר המוריה, כמבואר בדברי הימים, ושם היה מקום המזבח, עיין רמב"ם, פרק ב' מלכות בית הבחירה. ודוד נענש מדוע לא קנה גורן ארוונה, או לא כבשו קודם לכן, למען יוכל לבנות המקדש במקום המוכרח לבנותו על פי התורה. זאת אומרת, דוד עצמו לא נפגע, אבל דוד היה צריך לעשות את הקניין של הגורן הזה קודם. ומה היה עכשיו העונש של דוד? שהדברים האלה, המקומות האלה שהוא כבש מעבר לפרט, לא התקדשו בקדושה מלאה. אם הוא היה מקיים את מה שכתוב פה, קודם כובש את הקונה מהארוונה היבוסית את המקום הזה, ואחר כך מתחיל לכבוש בתוך ארץ ישראל או מעבר לארץ ישראל, זה פשוט מפורט בסוף פרשת עקב. הוא היה, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה. מן המדבר בלבנון, מן הנהר נהר פרת יהיה גבולכם. כך כתוב בתורה, מפורש. מה זה שני החלקים של הפסוק הזה? אז אומר הרמב"ן, מה, החלק השני של הפסוק אומר, מן המדבר בלבנון, נהר נהר פרת, זה אתה חייב לכבוש. כבשת את כל זה, אז והיה כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה. מעבר לפרת, או מעבר לגבולות אחרים, זה רק בתנאי שקודם כל כבשת את המרכז, ובמיוחד את המקום הקדוש הזה, את ירושלים. וקדושת ירושלים מתפשטת אחר כך לכל המקומות, כולל המקומות שאתה כובש מעבר לגבול. אבל זה יש סדר לדברים, צריך להיות מסודר. ואתה עשית את זה לא לפי הסדר. אז ברוך השם שאתה גאלת את עם ישראל מהבושה הזאת, שהארון הולך ומסתובב בכל המקומות, אבל בכל זאת, יש מינוס מסוים שאתה איחרת את הדבר הזה, ולכן הסתכים האלה שנקראים במזמורה שלנו בגיטין, כיבוש יחיד, הם לא מתקדשים בקדושה מלאה, כי זה לא נעשה לפי הסדר. באמת כתוב בספרים בחז"ל, במקומות הפנימיים של חז"ל, שסדר הדברים היה צריך להיות, שדוד באמת, קודם כל היה בחברון, ושם הוא מקבל את הכוח של האבות הקדושים שקשורים בחברון, אחר כך הוא צריך לכבוש את ירושלים, במיוחד את הר הבית, ואחר כך הוא הולך וכובש גם את הרם צובה ואת המקומות האלה, כמו שאתם רואים פה, יש פה גם פסוקים קטנים מקודם, יש למשל מקום שנקרא חלב. אני בכוונה כיוונתי את השיעור להיום, תראו, אנחנו רואים בהחלט שיש אירועים עכשיו בכל המקומות האלה. במקום שנקרא חלב, שוחטים אחד את השני מאות אנשים ביום. אותו דבר גם בכל החלק שנקרא היום סוריה, שחלק מהמקום הזה זה ארם נהריים, זה ארם צובה. ויכול להיות שבאמת הגיע הזמן שגם אנחנו נשתתף שם קצת בחלוקת השלל הזה של המדינה הזאת שאתה קוראים לה סוריה. ועכשיו היא מתפרקת לחלקים. ראיתי באיזה מקום שהרבי מחב"ד, זכר צדיק לברכה, אמר שברגע שצה"ל ייכנס לדמשק, יבוא המשיח. כי דמשק, תחליפו את האותיות, זה מקדש. האותיות דלת, מן, תרכיבו מזה את המקדש. ואנחנו רואים, יכול להיות, מה שאנחנו רואים עכשיו מזווים, זה באמת הולך להיות הפתרון לכל מה שכאן, מה שעכשיו כאן פה למדנו. אמנם לא כבשנו את כל ארץ ישראל, אבל זה צריך, זה היה בכיבוש הראשון, צריך לכבוש לפי הסדר. הכיבושים שלנו כבר לא צריך, הסדר הוא כבר נשמר וכבר נחלנו את הנחלה כמו שצריך בידינו. אבל תסתכלו, אבל באופן מופלא, זה בעצם המצב שלנו היום. כבשנו במלחמת ששת הימים שטחים אדירים. נתנו מתנות נוראות לכל מצרים שטח שהוא יותר גדול מכל ארץ ישראל. נתנו מתנות לפלסטינים, מה שנקרא, נתנו מתנות לכל מי שרק רצה, קיבל שטחים בארץ ישראל, ועשינו נסיגות, וימית, וחבל, וגוש קטיף, וכו' וכו'. אבל בכל זאת, אנחנו שולטים עכשיו בחלק גדול מארץ ישראל. אי אפשר להכחיש את הדבר הזה. איפה אנחנו לא שולטים? בהר הבית. נכון, הר הבית בידינו. אנחנו רוצים, אנחנו מקפים את הערבים להתפלל שם, אף פעם לא, אבל לצערנו, הדבר הזה מתחילת הדרך, אחרי שכבשנו את העיר הר הבית, לא הרבה זמן אחרי זה, הורידו משם את דגל ישראל, הורידו משם את הצנחנים, מונעים היום מיהודים להתפלל שם. זה ממש אבסורד נוראי. אני לא חושב שמותר לעלות להר הבית. אבל יש אנשים שחייבים לעלות להר הבית. צהל חייב לעלות להר הבית, והמשטרה צריכה לעלות להר הבית, והשבת צריך לעלות. רוצים שם חיילים לעשות מניין. אם אתה מעיז לעשות שם מניין, ואתה חמוש, יש לך M16 הכל. אז לפי החוק של הבגץ, זורקים אותך למטה. זה החוק. שם המקום היחידי שאסור להתפלל שם. וכל זמן שאנחנו לא משתלטים על הדבר הזה, זה באמת חיסרון עצום של עם ישראל. צריך ללמוד מההיסטוריה, מה שהיה, כשאנחנו נמנענו לכבוש את המקום הזה בעבר.